עכשיו הזמן של השיחה. יש ככה אפשרות והזמנה לטפח, כן, תשומת לב, כן, סמאדי, כן, רגישות לנשימה, אבל אולי להשתמש בזמן הזה כדי לטפח אותם במין אווירה יותר כלילה. אתם מבינים את הכוונה? אנחנו יכולים לטפח סמאדי ורגישות לנשימה עם כל מיני attitudes. ולפעמים זה מאוד מאוד נכון ומאוד טוב לקחת קצת attitude של אוקיי, כן? למצוא את הבסיס, כל הדבר הזה, כן? ולפעמים עדיף לקחת attitude יותר כליל, כן? לדבר לעצמך בקול ובנימה יותר כלילים ולמצוא את הסמאדי שם, כן? את התחושה של מרכז, את התחושה של פתיחות, של רגישות. ככה המרכז יכול להיות מרווח וקליל. וזה עדיין מאוד חי, זה עדיין מאוד חי, אולי זה חי יותר, כן? המילה דרמה אומרת כל מיני דברים, היא אומרת תופעות, היא אומרת משהו כמו חוק או כלל או היגיון, היא גם מציינת את הדרך. בסופו של דבר, לפחות שלושת המשמעויות האלה גם מתאחדות יחד, משום שידע כנה ישיר לגבי טבען של התופעות הוא גם הגשמה של הדרך, זאת אומרת, הדרך מובילה לידע ישיר וכנה לגבי טבען של התופעות. והידע הזה כולל את הבנת החוק או החוקיות הבסיסית של עולם התופעות, שכולל את כל מה שנחווה ונגלה בעולם הזה, כולל חוויית העצמי וחוויית העולם. ובעצם זה מכיל גם משמעות רביעית של המילה דרמה, שזו המטרה או ההגשמה של הדרך, שזו גם אחת ממשמעויות המילה, זו ראייה כזאת של טבען של התופעות, שבמסורת מתייחסים, במסורת המאוחרת, המילה ריקות מציין את הטבע הזה, היא גם הגשמה של הדרך, היא גם מציין את הטבען העמוק ביותר של התופעות, היא גם מידע על הבנה ומאפשרת הבנה של החוק או האופן שבו דברים מתהווים. אבל אם נדבר על המילה דרמה במובנה כדרך, אני אקח את זה ממקום פשוט יותר, we'll pitch it, כן, באופן שהוא קצת יותר לינארי ופשוט. זאת אומרת שהדרמה היא דרך שמובילה לאנשהו, כן? כמו דרך שמובילה להר. עכשיו, דרך שמובילה להר זה גם דימוי מעניין, כי הדרך היא לא הייתה שם, מאז ומתמיד. הדרך נוצרה כי אנשים הלכו אל ההר. כן? חיות הלכו אל ההר. ההתנהגויות הבסיסיות, כן, שמירה על הכללים הבסיסיים של הסילה, לכוון את הפעולות שלך, את הדיבור שלך, כיוון שהוא טוב, שהוא מיטיב עם עצמך ועם אחרים, וממש לדאוג לזה. זה מה שבכלל שם אותך בשדה, שם אותך בטריטוריה, שם אותך בתחילתה של הדרך. כן. הטיפוח של איכויות יפות לוקח אותך, כן, לוקח אותך או לוקח אותך, הוא כלי הרכב שמוביל אותך או אותך בדרך, וסמאדי הוא כמו קולמיניישן, כמו הבאה לשיא של איכויות יפות מסוימות שמגבש אותן עוד יותר. ומחזק אותנו עוד יותר. ותובנה, חלק השלישי של הדרך כפולת השמונה, מתפתחת לאורך הדרך הזאת של טיפוח האיכויות והסמאדי, והיא גם זו שבסופו של דבר, כן, מוליכה אותך כמו הרחבל החדש בחיפה במעלה ההר בצורה יחסית קלה ומהירה, עם רב-קו. ככה שמעתי. שמתם לב אגב שבחיפה יש איזה קטע של קו עם שתי נקודות, הקרמלית, זה קצת יותר משתיים, מנהרות הקרמל, הרחבל, בטח עוד דברים. זה איזה קטע שלהם. הדרמה היא באמת באמת יפה בתחילתה ובאמצעה ובסופה, זאת אומרת, ואני לפעמים זה נכון ומועיל להתייחס להתמסרות לסילה, להתמסרות לטיפוח איכויות יפות, כמשהו שמוליך אותך לכיוון מסוים, מוליך אותך אל המטרה, מוליך אותך אל השחרור, מוליך אותך אל ההגשמה. והבודה בהחלט בהחלט דיבר במונחים האלה, הוא היה מטרתי באופן ההוראה שלו. ולפעמים אפשר לחשוב את זה הפוך, אותו סבא מורה שאני מצוטט כל הזמן, שמו אג'נטה ניסארו, בסוף הריטריט אני אתן לו את מלוא הקרדיט על רוב מה שהצעתי בריטריט הזה. הוא אומר לפעמים ששווה לחשוב על המטרה, על השחרור, על ההתעוררות כמתודה. זאת אומרת, זה מתודה בשביל להנחות אותך בהליכה בדרך. כן? בסופו של דבר, ההליכה בדרך אפשר לתאר אותה על פי היגיון אחד די פשוט. אתה הולך ממשהו שקרי, מותנה, צזזיתי וגורם לסבל, לכיוון משהו לחלוטין בלתי מותנה וחופשי מסבל. עכשיו, אותו מימד או מרחב בלתי מותנה וחושי מסבל הוא אכן קיים, אכן אפשר לגשת אליו. זה ההר המדובר, או לא ההר, לא ההר, אם אנחנו נרחיב את הדימוי. אבל אני לא יודע, מבחינת הערך של הדברים, האם להגיע אליו או להיות בו זה יותר בעל ערך מאשר ללכת לכיוונו. אתם מבינים את הכוונה? זאת אומרת, זה דימוי אחד שבתוך הדימוי יש מטרתיות, כן, יש כיווניות, אבל אני לא בטוח שהכיווניות היא, יש בה היררכיה של ערך. לבודה היו כל מיני מפות וכל מיני דרכים כדי לדבר על חיי הנפש. וככלל, מפות הן חשובות. זאת אומרת, לפתח איזושהי שפה, איזושהי דרך לדבר עם עצמך על מה קורה כאן. מה קורה כאן? כן? אם ניקח את השניות הבודהיסטית בין מיטיב ולא מיטיב, אז נגיד מה קורה כאן שהוא לא מיטיב, ואפשר לעבוד איתו ולהתיר אותו, מה קורה כאן שהוא מיטיב וניתן לטפח. אני כן אגיד שגם השניות הזאת, השניות הבודיסטית הזאת, היא מתודת עבודה. זאת אומרת, היא מתודת עבודה מועילה, היא לא תמיד מתודת העבודה הנכונה ביותר. אבל, סליחה, אני אשתדל לשמור על מפות תלת מימדיות ולא לייצר להם, מפות דו מימדיות ולא לייצר להם עוד מימד מוקדם מדי. יש מפות שמציינות או מראות קשיים, כמו למשל חמשת האורחים או המכשולים, שהיא מפה שבוודאי רבים מכם שמעתם עליה, שממפה את, איך אני אגיד, התנועות הבסיסיות של הנפש שסביבן מתהוות מורכבויות, מתהוות קשיים. תנועות מאוד מאוד ראשוניות, מאוד בסיסיות, עייפות, חוסר מנוחה, השתוקקות, סלידה וספק, כן? במובן מסוים יותר, אלה תנועות יותר גולמיות מאשר מה שנגיד היינו קוראים לו רגשות ברגיל, שזה אזור יותר עשיר, יותר מורכב, שגם רובנו לא היינו מרגישים בהכרח בנוח לשים כל כך מהר בקטגוריה של לא מיטיב או לא מועיל, גם עם רגשות קשים. מפה קטנה שהיא מראה למפה של חמשת האורחים, היא המפה שהבודה כינה שבעה גורמי ההתעוררות, כן? בו ג'אנגז, בו כמו בו של, בוד, של בודהי, כן? התעוררות, וג'אנגה זה פקטור או תנאי. שבעת גורמי ההתעוררות, חלקכם בוודאי יודעים. האמת שעל שלושה מהם כבר דיברנו הרבה. הראשון הוא מיינדפולנס, כן? לזכור מה אני אמור לעשות, לזכור מה אני רוצה לשים במרכז. כן? לפני 35 דקות יצאתי להליכה ואמרתי לעצמי, כן, בהליכה תתרגל את הבוג'נגס לקראת השיחה. אז 5 דקות לתוך ההליכה אמרתי לעצמי, זה מה שהייתי אמור לעשות. אוקיי, סבבה. אז מיינדפולנס, לשמור בתודעה מה שאתה אמור לעשות. ולזה כן? תרגול. הבוג'נגה, גורם ההתעוררות של מיינדפולנס. השני, ערנות או הבחנה, כן? מה קורה כאן? מה קורה כאן? זה מה שהייתי אמור לעשות. אבל מה קורה עכשיו? אני בעצם חושב על מיליון דברים אחרים, כן? בוא אני אסיט את התודעה שלי, אביא אותה לשם. מה בעצם קורה כאן בתוך המרחב הנפשי? זו שאלה שהתשובות אליה הן אינסופיות, כן? וזה הבחירה שלנו כמה לפתוח או לצמצם את המוקד. וכשאני מדבר על זה, אתם יכולים להרהר בעצמכם או בעצמכן, כן? האם עכשיו יש מידה מסוימת של מיינדפולנס ועד כמה? כן? זיכרון שאומר, כן, בוא נהיה עם הנשימה, בוא נהיה עם הגוף. בזמן ההקשבה, דברים לא סותרים. כן? עד כמה יש הבחנה או ערנות לגבי מה קורה עכשיו בתודעה, מה קורה עכשיו בלב, מה קורה בחיי הנפש? מה התודעה שלכם עושה עכשיו? התודעה תמיד עושה משהו. תמיד עושה משהו. כמו העכברים בגאיה האוס. יכול להיות שזה נכון לגבי העכברים בכל מקום. אבל שם אני רואה אותם. במקומות אחרים אני מכחיש אותם, כי אם אני לא אכחיש אותם זאת תהיה בעיה שלי. רגע, אז לא אכפת לי. אז אני מוכן לראות. הם כל הזמן עושים משהו. כן? אין עכבר שלא עושה משהו, נכון? אם הוא לא עושה משהו, אם הוא לא יכול לעשות משהו, הוא יתחיל לפחד, לראות, ואז ימות מהתקף לב. זה לא אנלוגיה למה התודעה תעשה אם תפסיק לעשות משהו. אבל בכל מקרה, התודעה תמיד עושה משהו. אז מה היא עושה עכשיו? איך היא מתנהגת? מה היא יוצרת? כן? איזה סוג של התהוות? איזה סוג של עצמי? איזה סוג של עולם היא מייצרת עבורכם עכשיו? מה שקראתי לו נלהבות, אפשר גם לתרגם אותו כאנרגיה או כהתמדה, כן? אני אחזור, אני אהיה, כן? אני אביא את מלוא הנוכחות שלי, כן? איך זה יהיה להיות בשיחה הזאת או לאורך הערב הזה עם הזרקורים פתוחים, כן? מלוא הנוכחות. זה לא אומר מתח, זה לא אומר hyper alertness, זה לא אומר את זה, מלוא הנוכחות, יכול להיות שקטה, יכול להיות רגועה. שלושת הפקטורים האלו הראשונים מבין שבעת גורמי ההתעוררות הם פקטורים שיחסית קל לדאוג להם. זאת אומרת, אלה דברים שלמי שמתיישב לתרגל, או גם שמתרגל משהו אחר, יחסית קל להגיד, אוקיי, בוא נעשה את זה במיינדפולנס, בוא נעשה את זה עם ערנות, כן? למה קורה עכשיו ובוא נעשה את זה עם התמדה ונלהבות. זאת תהיה דרך טובה ללמוד כל דבר, גם אני רוצה ללמוד לנגן, גם אני רוצה ללמוד שפה, אני צריך את שלושת האיכויות האלה. אם אני מפתח אותם בהקשר של טיפוח פנימי, של טיפוח מנטלי, הם ימשיכו להביא או יביאו עוד תוצאות. כן? אבל האמת שגם אני אפתח אותם בהקשר של טיפוח מיומנות, הם יביאו תוצאות יפות. הפקטורים הבאים הם יותר תוצאתיים. כן? למרות שאחרי שכבר מתרגלים אליהם קצת, אז לפעמים אפשר גם להביא אותם, להשתמש בהם, כן? להביא אותם בגדר סיבה. וזה באופן כללי נכון לגבי חיי הנפש. מה שהתרגלת לבקר, מקום שהתרגלת לבקר שוב ושוב על ידי טיפוח, הוא יהפוך למקום שאתה יכול להשתמש בו כבסיס. הבנתם את כוונתי? היית בריטריט, טיפחת סמאדי למשך 3 ימים, 4 ימים, 5 ימים, 5 חודשים, whatever. בפעם הבאה שתגיע לריטריט, הסמאדי הזה יהיה זמין, יכול להיות שצריך לשבת קצת, אבל בסך הכל הוא יהיה זמין בשבילך. תוכל להתחיל להשתמש בו כבסיס, בפעם הבאה אתה מתחיל משם. טיפחת שמחה, כן? לזמן מסוים, או נדיבות לזמן מסוים. מעתה והלאה, יכול להיות שתדרוש קצת עירור, קצת רענון, אבל אתה יכול להתחיל להשתמש בו כבסיס. אלה חדשות מאוד טובות, מה שאני אומר לכם, כן? לא יודע אם אתם קולטים את זה, חדשות מאוד 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 טובות. אז אני לא יודע אם שמתם לב, אבל גם במדיטציה וגם במיומנויות אחרות, אם יש מיינדפולנס, זיכרון ברור של מה אני אמור לעשות, אם יש ערנות, כן? מה קורה עכשיו בישות ואיך אני יכול לרתום אותה לתוך הדבר הזה, כן? To get into it, כן? שזה גם קשור כבר לאלמנט השלישי של נלהבות. השילוב של האלמנטים האלה שהם לא בדיוק נפרדים, כן? זה כאילו הכל ביחד. אפשר לחשוב על הדימוי של מדריך הטיולים שהולך ואומר, אה, חבר'ה, אוקיי, אני רואה אתכם, אני מבין איפה אתם, אני יודע לאן אני רוצה ללכת ואנחנו הולכים לשם, כן? כל היכולות האלה נמצאות שם יחד. זה מצב משמח. הפרי של זה זה שמחה. כן? וזה דבר שחשוב להבין. אנחנו מסתובבים בעולם, הנפש האנושית כמהה לשמחה, היא רוצה שמחה. לאו דווקא שמחה תהיה הדבר הכי חשוב בשביל כל בן אדם. יכול להיות, יש אנשים שבשבילם שמחה היא לא ערך מאוד חשוב, אבל בכל מקרה, גם אם אני רוצה אותה בשביל להגשים, גם אם אני רוצה להגשים משהו אחר, השמחה היא מאוד מועילה, חדווה היא מאוד מועילה. כן? היא מגמישה את המערכת, היא מביאה, היא מגייסת את הכוחות שלנו בחדווה. כן? היא הופכת את הקיום שלנו, את הישות שלנו, להרבה יותר פלואידית, להרבה יותר נגישה. הפרי של מיינדפולנס, ערנות והתלהבות או אנרגיה הוא שמחה. אתם שמחים? גם כן וגם לא. זה מעניין בריטריטים שהרבה פעמים אנשים הם שמחים בסוף. כאילו הם שומרים את השמחה, היא שם ברקע, ואז בסוף הם שמחים. עכשיו זה לא מחויבות, יכול להיות בסוף גם תהיו מבועסים, כל בסדר, לא מבטיח כלום ולא, גם לא יבחן אתכם בנושא הזה. אבל קחו בחשבון שיש סיכוי שזה המצב, ואם כן זה נורא מעניין, כאילו נורא מעניין מהם הפקטורים כרגע שמדכאים את השמחה שנמצאת. אתם מבינים את כוונתי? לפעמים חלק מהפקטורים האלה באופן מעניין קשורים לניסיון לטפח סמאדי, כשהוא קצת יותר מדי דחוס. כשאתה קצת מפעיל יותר מדי לחץ, כן? ומצמצם את התרגול שלך ומתחיל למדוד אותו רק מול עם כמה נשימות הייתי וכן הלאה. בהקשר הזה חשוב לדעת שהבודה, כשהוא נשאל מה מביא סמאדי, אחת התשובות שלו הייתה שמחה. שמחה מביאה סמאדי. וסמאדי מביא לשמחה. כן, וסמאדי מביא לשמחה. כל היכולות האלה תומכות אחת בשנייה, ואני אחזור לזה. אז חדווה או שמחה. אתם יכולים לשים לב אם הגוף איכשהו, הגוף והתודעה שלכם איכשהו מגיבים לזה שהם שומעים על שמחה. כן, שהם מוזמנים לשמחה. הגוף והתודעה נורא רגישים למילים. ואמרתי לכם, אמרתי לכם שדיברתי על השתיקה, ביום-יום אנחנו כל כך מופצצים במילים של דיבור מהפנים ומהחוץ, שאין לנו זמן להיות רגישים למילים. כן? אין לנו זמן, יש יותר מדי, ואין מספיק פתיחות ורגישות. וכשיש קצת פתיחות ורגישות, אפשר לשים לב כמה אנחנו רגישים למילים. תראו עם הגוף, כשאנחנו מדברים על שמחה, אם משהו קורה בגוף, אם משהו קורה בחדר. כן? במסורת, אחד המשלים לגבי שמחה זה מישהו שהולך במדבר ורואה מקור מים. כן? ואז הוא מתרגש לקראת מקור המים, בא וקצת שותה, קצת שותה. והרוויה הראשונית הזאת, כן? הרוויה הראשונה, אוקיי. גורם ההתעוררות השני, שלווה. שלווה היא מצב קצת יותר מעודן משמחה באופן מעניין. עכשיו, אני עוד מעט נדבר בכלל על הערך של לדבר על הדברים האלה, אבל שלווה היא מעניינת, כי בעוד ששמחה זו מילה שקל להתחבר אליה, קל להזדהות איתה. שלווה, אני אגיד על עצמי. אני מצאתי שלווה זה טעם נרכש. זה טעם נרכש, זה נשמע מאוד פשוט, כן, שלווה, כן? ואנחנו מדמיינים מישהו יושב על החוף ושותה משהו עם מטריה או whatever, אבל איך באמת מרגישה שלווה? כן? מתי הנפש יודעת שלווה עמוקה? מתי הנפש מכירה שלווה עמוקה? שלווה אמיתית, שיש בה איזו יציבות, שהיא לא רק הקלה זמנית, כי איזו מטלה ירדה ממני, כן? או שהיא לא רק בריחה, אלא היא שלווה על אמת. זה לא דבר כל כך טריוויאלי להכיר, אני חושב. ובעצם, אני חושב שאין הרבה מקומות לחפש, זה די נורא, זה דבר די נורא. אין הרבה מקומות בתרבות שלנו שבה אנחנו... זה נורא. אין הרבה מקומות לחפש בתרבות שבה אנחנו חיים, ביום יום שבה אנחנו חיים. אין הרבה מקומות שבהם שלווה באמת מוצאת בשפע. שבאמת מוזמן לשהות במרחב שנותן תנאים, זה לא נותן, וגם אנחנו לא מחונכים במובן מסוים לייצר את התנאים לשלווה כנה של הנפש. אני זוכר, אי פעם קראתי את הדלאי למה, אני לא זוכר איזה מהספרים שלו שתרגומו. יכול להיות שזה היה באומנות העושר, זה אחד הספרים הכי פשוטים, כאילו, הדלאי למה יש לו ספקטרום נורא גדול של ספרים, אחד מהם זה כאילו בגדר פינוקי הולך לגן כזה, וחלק זה איך להגיע ליער. זה כל הספקטרום. אז זה נגיד, זה פינוקי בגן. ואני חושב ששם הוא אומר, אני פוגש אנשים ערבים, והם לא יודעים מה זה שלווה, הם לא מכירים את הפונקציה, הם לא מכירים את המקום בכלל. וזה כאילו אני מדבר איתם, ממש שהם בחיים לא... שלווה באמת, שלווה שהמיינד והלב באמת שקטים, באמת פתוחים, באמת חופשיים מתזזית, באמת נהנים מהמרקם המרווה, העשיר והמעודן של שלווה. כן? שוהים בתוך זה. זה גורם ההתעוררות החמישי, שלווה. וכן, עכשיו אמרתי, נדיר וכן הלאה, אבל כן שווה להרהר האם היום במהלך היום. היום במהלך היום אולי היו רגעים של שלווה, ושוב, זה מאוד מעניין, קשיים, מכשולים, מחשבות, ייתו להיות כאן. אנחנו רואים אותם, אנחנו מתמודדים איתם, אנחנו מזדהים איתם, כן? אני ככה ואני ככה ואני ככה ואני ככה. שמחה, שלווה, הרבה פעמים יהיו פריפריות. היום פריפריות, אנחנו לא שמים לב. שמורידים מילוך, פתאום שמים לב. ששנייה מרפים ממשהו, כן? פתאום, שנגמר ריטריט, פתאום שמים לב. ואולי כבר עכשיו אפשר לשים לב בפריפריות, כן? קצת שלווה. אולי בחלק התחתון של הגוף, אולי בגב, כן? אולי שנייה אפשר לתפוס את העמדה של המתבונן שדיברתי עליה אתמול. העמדה של המתבונן היא עמדה די שלווה. עמדה די שלווה. אז אם הדימוי לגבי שמחה היה בן אדם ששותה את המים, הדימוי לגבי שלווה יכולה להיות של בן אדם שאוקיי, אני מבין שהגעתי לבאר, בסדר? שתיתי את המכה הראשונית, אני מרגיש קצת יותר אוקיי, ועכשיו אני נכנס למים, היום חם, כן, יבש. זה מאוד מוצלח, המשלים של הבודה עובדים יותר טוב בישראל מבאנגליה. באנגליה אתה מספר את זה? אומרים, זה ימים קרים ולחים. שאף אחד זה לא נשמע לא אטרקטיבי, אתה עכשיו נכנס לתוך מים. למה? שצריך להיכנס לתוך מים. בכל מקרה, אז פה זה עובד, משל עובד, נכון? נכנס למים, ואתה בהם. ואתה בהם. ואם מדי פעם אתה צמא, אתה עושה ככה, שותה מהמים שאתה רוחץ בהם, אתה מתעלם מזה שאתה רוחץ בהם עכשיו. ככה, נותן לגוף לספוג, נותן לגוף לספוג וליהנות מהדבר הזה. לנוח בתוך זה. גורם ההתעוררות הבא הוא סמאדי. המקום שבו כוחות הנפש מתיישבים מתוך השמחה, מתוך השלווה. כן? משהו מתיישב, משהו מתאחה. יש עם זה, כבר שמתם לנו, יש עם זה תחושה של ריפוי. כן? די עמוק, די משמעותי. שלא חייב לעבור, לא חייב לעבור דרך פתרון של כל הבעיות והקשיים שאני רגיל להתמודד איתם. לפעמים חלק מהקשיים והמורכבויות שאנחנו מתמודדים איתם באופן שוטף ביומיום, הם קורים בין השאר מתוך, משום שאנחנו בתת תזונה. בתת תזונה רוחנית. במצב שבו מיינדפולנס, ערנות, אנרגיה, שמחה, שלווה, סמאדי, הם לא חלק מההתנהלות שלנו, הם לא חלק ממה שאנחנו מכירים. ואז הלב בתת תזונה. ואז יש את הדפוס הזה, ויש את הדפוס הזה, ויש את הדפוס הזה, ויש את הדפוס הזה. וחלקם אולי סיבות משמעותיות, אבל חלקם אולי הם פשוט ביטויים של תת-תזונה. וגם אלו שיש להם סיבות, כן? תזונה מיטיבה, הזנה מיטיבה של הלב והתודעה, הם סביבה טובה בשביל הדברים האלה, לעלות לפני השטח ולהיות מותרים, כן? נכון? אני חושב, זמנים שבהם דברים באמת משתנים בחיי הנפש, זה זמנים שבהם יש שילוב בין רגישות למה קורה כאן, להלן ערנות, ומשאבים. ויכול להיות שהמשאבים יגיעו מבן אדם אחר, אבל עדיין צריך את השילוב של השניים. יכול להיות שהם יגיעו מהעבר, אבל עדיין צריך את השילוב של השניים. כן, אז ההזדמנות פה עם הסמאדי, עם גורמי ההתעוררות, זה לטפח את המשאבים, לא בשביל, כן, לעולם לא להסתכל על המקומות הקשים, אלא כדי לבנות מקום שמתוכו אנחנו יכולים להיות סביבה טובה, מרחב טוב בשביל עצמנו, גם לגעת במקומות האלה וגם מאוד הרבה סיבות אחרות. כן, אז לסמאדי לבודה, בשביל סמאדי לבודה היו כל מיני משלים, כל מיני דימויים. דימוי אחד היה של כמו נר שכל ה... איך קוראים לזה? פתילים? כל הפתילים שלו אסופים ביחד. אסופים ביחד. כן? ואז שהוא בוער, הוא בוער היטב. עכשיו לנו זה נראה טריוויאלי, שפתילים של נר אסופים ביחד, כנראה שבאודו של מינוס 500 לספירה זה היה די ג'וב רציני, לכרוך פתילים, כנראה זה היה באודו, אז בטח היו את כורך הפתילים, זה שיושב לידו וזה שגובה את הכסף. אז סמאדי זה. אני מדמיין עכשיו, הודים עובדים בקרמלית. אני לא... סליחה, עכברים רצים, עכברים רצים. אתה חושב שלעכברים בחיפה יש מחילה עם שני חורים, מחילה ישרה עם שני חורים? סליחה, אני באמת. זה הומור שהוא מצחיק רק כי אני היחיד שמותר לו לדבר. אני מכיר, זה ז'אנר מסוים של הומור, הוא קרוב לז'אנר של הומור של, הומור של אבות. אז אני מתנצל על זה. אז לבודה היו כל מיני משלים לגבי סמאדי. משל אחד, כמו שאמרתי, פתילים של נר אסופים ובוערים יחד. כן? בוערים יחד. תחשבו על כל הגוף. תרגישו את כל הגוף, שכל האנרגיות המנטליות אסופות יחד בנינוחות, הגוף כמו... כן? האנרגיה של החיוניות והגוף נמצאים באותו מקום. כן? האנרגיה לא מפוזרת. משל אחר שלו היה כמו נהר ערוצים שלו מפוזרים לצדדים, מפוזרים לצדדים, מפוזרים לצדדים, ואז אנחנו באים ושמים סחרים. שמים סחרים על הערוצים שמפוזרים לצדדים, כך שהמים של הנהר יוכלו לזרום לכיוון אחד, להתחתר לעומק ולהגיע רחוק. כן, זו האיכות של סמאדי, האיכות של איסוף, הבאה יחד. ושימו לב לדימויים האלה, גם של הנהר וגם של הנר, כמה הם טבעיים, זאת אומרת, כמה הם לא... זה לא כאילו... הבנתם? כמה זה לא? זה לא כאילו עכשיו... פה point and shoot, אלא זה לייצר את התנאים ולאסוף, לאסוף, לאסוף, לתת לתנאים לאסף, כן? אז אתם גם יכולים לשאול את עצמכם, היום במהלך היום, כן? האם סמאדי היה נוכח במידה כזאת או אחרת? כשהבודה מדבר על סמאדי, הוא כן מדבר על זה, הוא כן מציב את הרף יחסית גבוה, כן? אבל אנחנו, כמו שאמרתי, מושכים אותו בזנב, כן? אז היום, האם היו פעמים, האם היו זמנים שהגוף והתודעה היו אסופים יחד, שהחיוניות הייתה נוכחת, פתוחה, כן? שהאנרגיה לא בוזבזה לכל מקום. כנראה אגב שהיו, כל האיכויות האלה, שווה לחשוב עליהן יותר כספקטרום, כן? או איך קוראים לזה? נוב. איך קוראים לזה? יש לזה שם? כזה שמסובבים, כמו כפתור ווליום? חוגה. שווה לחשוב עליהם כמו חוגה יותר מאשר, או ספקטרום, או רצף, יותר מאשר כמו מתגים של און ואוף, כן? זה לא שהיה סמאדי או לא היה סמאדי, היה מיינדפולנס או לא היה מיינדפולנס, זה עד כמה, עד כמה בישיבה מסוימת, עד כמה בנקודה מסוימת לאורך היום. המורה הראשון שלי היה אומר שהתרגול תמיד מתפתח ככה, כן? הוא מתפתח, כן, יש לו גרף של התפתחות שעולה כלפי מעלה, שמתם, אבל הוא מתפתח בגלים, כן? כל יום יהיה גלי, כל ריטריט יהיה גלי. פתאום יתיד אחד משהו נורא נפתח ויתיד אחר, אוקיי, יותר קשה. אוקיי, אוקיי, אוקיי. ככה הדרך נראית, כן? ככה פיתוח של איכויות יפות, בין אם עושים אותו על הדרך בודהיסטית או גם בדרכים אחרות, ככה פיתוח של איכויות יפות צפוי להיפתח. האיכות האחרונה היא אופקה, שוויון נפש, כן? יציבות מנטלית. איכות מאוד מאוד חשובה עבור הבודה, ואומרת בעצם כל מיני דברים שונים. אנחנו לא ניכנס אליה הרבה, אבל הבודה לפעמים מדבר עליה במונחים של התודעה כל כך שקטה, שכל דבר שעולה היא פשוט, היא לא, לא בעניין. המורה הראשון שלי אומר שזה כמו, הוא אומר שלעלים של לוטוס, המקום שבו תרגלתי היה בנפל. הוא אומר, העלים של לוטוס יכולות להצטבר עליהם, יכולות ליפול עליהם טיפות, והטיפות בגלל המבנה של העלה והמרקם שלה, מחליקות, 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 מחליקות. שום דבר לא נתפס, שום דבר לא נתפס. שבתודעה יש הכלים של אופקה, שום דבר לא נתפס, שום דבר לא נתפס. לאופקה יש עוד ביטויים, למשל מרווחות, זה גם ביטוי של אופקה. נרחבות, זה גם ביטוי של אופקה, כן? סבלנות, זה גם הדהוד או גוון מסוים של של אופקה או שוויון נפש, כל מיני גוונים שם. שווה לחשוב על האיכויות האלה, שווה לדבר או לדבר עליהן בתוך הפנימיות. למה? כי מה שאנחנו מתעסקים בו הולך לעצב את צורת התודעה שלנו. מה שאנחנו מתעסקים בו הולך לעצב את צורת התודעה. תסתכלו על אנשים שעובדים במקצועות מסוימים. אתה עובד במקצוע מסוים לזמן מסוים, אתה מארגן את המחשבה שלך סביב משהו, אתה רותם את המחשבה שלך למשהו, זה ייצר את צורת הלב שלך. כן? זה מה שאנחנו צריכים להכיר אותו, צריכים להבין אותו. צריכים לשאול את עצמנו איזה צורה אנחנו רוצים שיהיה ללב שלנו. כן? איזה בחירות אנחנו עושים בשביל שיתנו ללב שלנו צורה יפה. במה אנחנו מתעסקים? אז הבודה הציע בין השאר, תתעסקו בזה. תשאלו את עצמכם על הנוכחות וההיעדרות של האיכויות האלה. כן? מתי יש אותן יותר, מתי יש אותן פחות? מהם התנאים שעוזרים לעלייה שלהם? כן? מהם התנאים שפוגמים באיכויות כמו מיינדפולנס? אני כבר שכחתי. מיינדפולנס, ערנות, אנרגיה, שמחה, שלווה. סמאדי, שוויון נפש. ואיך הן מרגישות בעצם? זאת אומרת, לפתח איזושהי רגישות ואיזושהי סקרנות לגבי איך זה בעצם מרגיש? איך הן נמצאות בנוכחותן? איך הן נמצאות בהיעדרן? זו הייתה עוד עצה של הבודה לגבי איך לפתח את הדברים האלה. רגישים לאיך הן נמצאות בנוכחותן ואיך הן נמצאות בהיעדרן. או, סליחה, איך זה מרגיש בנוכחותן, ואיך זה מרגיש בהיעדרן? איך זה מרגיש כשאין שוויון נפש? שהכל נורא מטלטל, שאני נורא תגובתי, כן? איך זה מרגיש שאין שמחה? ואיך זה מרגיש שיש? עכשיו שוב, זה ספקטרום, כן? עכשיו נניח, יש מידה מסוימת של שמחה. אתם שמחים ושמחות במידה מסוימת, כן? אחרת לא הייתם יכולים לשאת להיות כאן. כן, התודעה שלכם פשוט הייתה כל כך מלאה חום וחיכוך. שמחה היא משככת, נכון? היא משככת, היא מקררת קצת את התודעה. הוא מאזן את הטמפרטורה שלה. אז יש מידה מסוימת של שמחה. כמה? איך זה מרגיש? יש מידה מסוימת של שלווה. מידה מספקת בשביל שתישארו ישובים. כמה? איך זה מרגיש? להתחיל לפתח סקרנות, להתחיל לפתח רגישות לדברים האלה. במובן מסוים לא צריך הרבה יותר מזה. כן? אני אסייג ואני אגיד, אני הייתי אומר שכדאי לפתח כן סקרנות ורגישות לגבי הנוכחות וההיעדרות, אבל כן גם סקרנות ורגישות לגבי התנאים. מה אני עושה שמוליד אותן? מה אני עושה שמחבא אותן? בתוך המדיטציה ובתוך החיים. שאלה חשובה, שאלות חשובות. אנחנו עושים כל מיני דברים בחיים שלנו כדי להיות שמחים, כדי להיות שלווים, אבל במובן מסוים, כאילו לא הרמנו טלפון לבן אדם הנכון, ושאלתנו אותו, אוקיי, איך עושים את זה? כן, אנחנו בדרכים עקיפות. אפשר לשאול, האיכות של שמחה, איך אני מטפח אותה ישירות? באמצעות הכוחות והאיכויות שאני יכול להביא דרך התודעה שלי. המורה שלי לפעמים היה מציע גם לפתח ענינות לגבי שמחה, כי יש הרבה סוגים של שמחה. יש שמחה מסוימת של לקבל את מה שהשתוקקתי לו. יש בזה שמחה, אחרת לא היינו עושים את זה, כן? יש שמחה מסוימת ב... הוא היה נותן דוגמה, הוא אומר, בניוטון אבוט, העיירה שהיא קרובה למרכז המדיטציה, גאהאוס, יש בו עכברים. אז בניוטון אבוט הוא אומר, יש ארקיידס, יש כאילו כאלה מקומות שהנערים של העיירה כאילו הולכים לשחק נינטנדו כאלה, כאילו משחקי וידאו. היה קצת אולד סקול, המורה שלי לא ממש אולד סקול. הוא אומר, כן, יש בזה שמחה מסוימת. יש שמחה מסוימת בלשחק במחשב כנראה, כן? אבל עד כמה? עד כמה? ואיזה סוג של שמחה? וכמה היא מספקת? ועד כמה היא מספקת בהשוואה לשמחה שמגיעה משיחה פתוחה ומשמעותית, משהות בטבע, מהעומק המדיטטיבי, כן? עד כמה? כן, אז גם להיות ענינים על הספקטרום וגם לפתוח את הספקטרום. זאת אומרת, שמחה... תרגול המדיטציה יכול לפתוח עומקים ואופקים של שמחה שאנשים שאינם מתרגלים לא מכירים. לא מכירים. זה דורש די מיומנות, זה כבר בתוך האזור של מה שקוראים לו סמאדי, אבל אופני השמחה, היציבות של השמחה, עושר של השמחה, שיכול להגיע מתוך תרגול המדיטציה, באמת יוצא דופן. אז לפתח ענינות ולהסתקרן, לרצות את זה. הרי אנחנו נשתוקק למשהו, אז זו לא אופציה רעה. משהו שחשוב להרהר בו זה, לא יודע אם חשוב להרהר בו, שווה לדעת. כבני אדם, ככה נדמה לי, שלבני אדם יש נטייה להימשך למשהו אינטנסיבי. אבל אנחנו לאו דווקא, או איך אני אגיד, מה שחשוב לאו דווקא יופיע באופן אינטנסיבי. שמחה היא הרבה פעמים לא אינטנסיבית. למשל, שלווה היא לא אינטנסיבית. כן? המשיכה תהיה למה שהיא אינטנסיבית, אבל יכול להיות ששמחה או שלווה דווקא שוב צריך לחפש ברקע, צריך לחפש בפריפריות, צריך לחפש ברבדים הקצת יותר עדינים, הקצת יותר שקטים. והרבה פעמים התרגול מתקדם מתוך עידון של הראייה. כן? אז פה בריטריט הזה אני שם הרבה דגש של ייצוב, כן? לחזור לנשימה שוב ושוב וכן הלאה, כן? ויש לזה סיבה, זה כדי לבנות את הפקטורים הראשוניים. אבל כשאני עם הנשימה, כשיש שם איזושהי יציבות, כשאני רגיש לגוף, כן? הרבה פעמים זה יכול להיות מאוד מועיל לנסות להיות רגיש דווקא לאזורים או רבדים עדינים יחסית של הנשימה. אזורים או רבדים עדינים יחסית של הגוף, כן? הנשימה בהתחלה היא מרגישה כמו תו אחד, אבל כשמתקרבים קצת, והגוף מרגיש אולי כמו תו אחד או צרימות של כל מיני דברים, כשמתקרבים קצת, הנשימה היא סימפוניה. היא סימפוניה, יש בה הרבה הרבה צלילים, יש בה הרבה אוברטונים. אז שווה לפעמים להקשיב לפיקולו, כן? שווה להקשיב לכל מיני כינורות שמנגנים ברקע, שהם לאו דווקא הברורים ביותר. האיכויות האלה כולן התבטאו כחוויה גופנית מסוימת. הדימויים של הבודה היו נורא גופניים, מישהו ששותה מים. כן? אז הם התבטאו, שלווה היא חוויה גופנית, שמחה היא חוויה גופנית. כן? סמאדי הוא במובן מסוים חוויה גופנית, בטח ערנות, גם חוויה גופנית. אנרגיה, גם מיינדפולנס, יש לה איזשהו פן של alertness. יש להם פן בדיבור הפנימי, כן? הדיבור הפנימי יכול להיות שלב יותר או פחות, ואלה גם האזורים שאיתם אפשר לשחק. למשל, גם כשהמצב נסער, אפשר לדבר לעצמך על המצב הזה בשלווה. הבנתם? לפעמים. לפעמים. לפעמים אי אפשר. כן? ואתה צועק על עצמך באותה מידה של אינטנסיביות, לפעמים אפשר. אפשר לדבר על עצמך בשלווה על מצב שהוא זזיתי. איכות של מטה למשל היא מביאה הרבה שלווה, איכות של ידידות מביאה הרבה שלווה, אז אפשר להשתמש בה, זה עוד פתח. והם גם יופיעו באופן מעניין באופן שבו אנחנו חווים את עצמנו ואחרים. זאת אומרת, העולם ייראה אחרת. אני לא יודע אם... סביר לנו איך שחלקכם בתוך הריטריט הזה למשל חוויתם כעס. כעסתם על מישהו שישאיר את הבירקנשטוק מפלסטיק שלו בדיוק על ה... איזה סוג עכשיו? הוויאנס כבר אין? בדיוק על הסנדלי ברפוט שלכם. מצבן לי, שוב הוא עושה, נטבר, משהו. מישהו יצבן אתכם, עשה יותר מדי רע, שאולי כעסתם עליי, אולי כעסתם לבודה, אולי כעסתם. דרך כעס, העולם נראה בדרך מסוימת. כן? כעס הוא חוויה של גוף, אנחנו מרגישים בדרך מסוימת גופנית, אנחנו מדברים באופן מסוים, ואנחנו רואים באופן מסוים. אנחנו תופסים באופן מסוים. החושים שלנו הם לא סטמים. הם עושים עבודה. החושים שלנו עושים עבודה. אנחנו רואים מישהו, אנחנו תמיד עושים איתו משהו. אנחנו שומעים משהו, אנחנו תמיד עושים איתו משהו. החושים שלנו בגדר פעילות. כן? הבודה דיבר על החושים כחלק מההתהוות. הוא גם דיבר על התודעה כחלק מההתהוות. זה פעילות מסוימת, קרמה. אז גם ערנות או אנרגיה תייצר את תפיסת החוויה שלנו איכשהו. בטח מתישהו לאורך היום, שבתם כאן, הייתם נורא עייפים. נקרים על זה. ברגע הזה, אם העייפות, אם היא לא מגיעה עם איזושהי נעימות, מה שגם יכול לקרות לפעמים, אבל אם העייפות היא גם מבאסת, כמו שקורה, העייפות היא לפעמים כמו כדור שלג שסופח כל מיני סוגים של בוץ. אז אם העייפות, כדור שלג בחרמון, זה בעיקר בוץ, זה כדור בוץ. זה מצד שלג. אז סביר להניח שחשבתם על זה שיש עוד... היום אמרתי לא צריך להגיד לכם את זה, אני אגיד לכם את זה. היום אמרתי למורה של הריטריט השני, הריטריט הארוך יותר, מסתיים מחר, קצת לפני הריטריט שלנו. אמרתי לה, איזה כיף לכם שאתם כבר בסוף, אנחנו רק באמצע. בכל מקרה. הבנתם את כוונתי, נכון, לגבי העייפות. שזה, אתה מרגיש שזה הולך להיות ארוך, פשוט הרבה זמן. הרבה הרבה זמן. אז מצבי הלב, האיכויות של הלב, צובעות את החושים. הלב צובע את העיניים, כן? הלב צובע את העיניים כל הזמן. ואם אנחנו רוצים לדאוג לזה שאנחנו נחיה בעולם שטוב לחיות בו, אנחנו צריכים לדאוג לאיכות של מה קורה בלב שלנו, של מה מטופח בלב שלנו. האיכויות האלה תומכות אחת בשנייה. זה מה שווה לדעת. הן תומכות אחת בשנייה, הן באות ביחד. בריטיט הראשון שלי, הריטיט הארוך הראשון שלי, הוא היה במקום שתרגול נורא נורא אינטנסיבי. נורא הערכתי את המקום הזה, בגלל שכמה חודשים ארוכים, נורא באינטנסיבי. זה היה דוסים כאלה של דוסים בודהיסטים ממש הרבה. מאוד מאוד אינטנסיב, דברים שלא כך עושים כאן בארץ, בעיניי חבל, אני חייב להודות, הייתי שמח גם לזה. יש גם מקומות בארץ שעושים את זה, בהחלט. וזה היה ביום ה-40 של הריטריט או משהו, והריטריט היה באמת נורא אינטנסיבי, ונורא, רק לנשים, רק לנשים, רק לנשים, כל הזמן, כל הזמן, הרבה לחץ על עצמי. לא הייתה לי, הייתי נורא צעיר, לא הייתה לי הרבה אינטליגנציה רגשית, לא ידעתי איך לנווט עם חיין, כלום. רק כאילו להקות את עצמך לתוך הנשימה, להקות את עצמך לתוך הנשימה, ככה 40 יום. לא היה פשוט. וזה היה איזה שלב בריטריט שבו המיינד היה בנקודה שבה הוא כבר פחות או יותר היה מוכן להיכנס למצב די יציב ויפה של אקוונימיטי, אבל איכשהו משהו היה לו, משהו היה חסר. ונאבקתי ממש, ממש אסטרגלי. ובאיזה יום, איזה ערב אחד, אני חושב שזה הערב או אחרי הצהריים, אני חוזר לחדר, החדר היה במרחק הליכה מהאולם מדיטציה, שהייתה נראית כמו הליכה נורא ארוכה, כי ההנחיה במרכז מדיטציה זה היה כל הזמן להתנהל הכי לאט שאתה יכול. ובאמת, זה היה ממש לאט. אני, באמת. ככה היית, באמת היית אוכל והיית מניע את היד ככה. באמת. מאוד 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 מאוד. דלעת, טעם של דלעת. עדיין יש מלווה אותי הטעם של הדלעת והכישויים. הלא רע, האמת שהלא רע. בכל מקרה. אז אני, בסוף ההליכה הזאת, פתחתי את החדר, ומי שהיה שותף לחדר שלי, השאיר לי פתק שהיה כתוב, אוקיי, אני עוזר. עכשיו, לא, שום תקשורת לאורך 40 יום, כלום. זאת אומרת, גם העיניים מכוסות. זאת אומרת, הלכתי עם שאל שכיסה את הראש, אין מבט עין עם בן אדם כל הימים האלה, חוץ מהמורה. המורה, דיברתי. ואותו אדם שהיה איתי בחדר, השאיר פתק שכתב אני עוזב, והשאיר לי משהו שמעולם לא ראיתי בעבר. זה היה לפני שום קיטקאט. קיטקאט. קיטקאט, כיף-כיף. כיף-כיף, אבל טעים. כיף-כיף של אירופאי. ואני באמת, זה נשמע מפגר, אבל היה משהו בזה. בחדווה שהגיעה מתוך ההכרה, שהצטרף לאיכויות של הסמאדי, שעשה משהו למיינד ולקח אותו למקום לגמרי לגמרי אחר, למשוך לגמרי 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 חדש. עכשיו למה אני אספר לכם את זה? כדי להגיד, אנחנו מפתחים... כדי להגיד שהאיכויות האלה תומכות אחת בשנייה, ובמקרה הזה, האיכות של שמחה למשל, מהקבלה והקשר והפתיחות שהיא הביאה, הצליחה לייצר שוויון נפש, שהערנות, המיינדפולנס וכן הלאה, לא הצליחו לייצר כי משהו היה חסר, כן? אז כל היכולות האלה תומכות אחת בשנייה, מזינות אחת את השנייה. דבר אחרון שווה לחשוב עליו זה ש... את היכולות האלה תמיד אפשר לפתח. תמיד, תמיד. יהיו זמנים שבהם המיינד ישתף פעולה. שהתנאים במקום, תנאים במקום, והערנות שם, והמיינדפולנס שם, והאנרגיה שם, וזה מוליד שמחה, ואפשר לשהות בתוך השמחה הזאת, ולהרגיש אותה בדרכים כאלה אחרות. המיינד משתף עם זה פעולה. יהיו זמנים שלא. יהיו זמנים שהמיינד לא משתף פעולה. תמיד, בכל רגע, וזו הנחת יסוד נורא חשובה של הדרמה, בכל רגע יש משהו שאתה או את יכולים לעשות עם התודעה שלך שיעזור. ומיינדפולנס, כן? להיזכר במה מועיל, ערנות, לראות מה קורה עכשיו בתודעה, כן? ואיזושהי אנרגיה, נמרצות, לעשות עם זה משהו, כן? האיכויות האלה הן תמיד זמינות, תמיד אפשרות, בכל מצב של הלב והתודעה, גם כשאתה שוכב חולה, בסדר? לא יכול לעשות, אני לא יכול לעשות, אני לא, אין לי את האנרגיה להוציא את עצמי ממצב החולי, או להוציא את המיינד מהסחרחרה הקשה שהוא נמצא בו. אבל כרגע, בשנייה הזאת, יש משהו שאני יכול לעשות באמצעות האיכויות האלה. והאמת שזה יהיה נכון גם בשנייה הבאה. יהיה נכון גם בשנייה הבאה. אז לפעמים האיכויות האלה יהיו מובהקות, יאספו, ייצרו מומנטום. לפעמים, כן, בשימוש מרגע לרגע, גם ממה שקשה, גם ממה שמורכב. וככה קצת על גורמי ההתעוררות. אז בואו נשב לכמה דקות. רגישות לכל הגוף. ואתם יכולים ויכולות לבדוק עם עצמכם מה מידה, ואיך מרגישים גורמי ההתעוררות שנוכחים. מיינדפולנס. עד כמה האיכות נוכחת. ואיך אתם יודעים? מה רומז לכם, מה אומר לכם שמיינדפולנס נוכח, או שהיא לא נוכחת? ערנות והבחנה לגבי מה התודעה עושה עכשיו. ושוב, בתרגול שלנו אנחנו שומרים את זה פשוט. האם היא רגישה לגוף, רגישה לנשימה, או עסוקה בכל מיני דברים אחרים? הרגישות לנשימה עוזרת לתת מרכז ברור שסביבו אפשר לדעת. אנרגיה, נלהבות. אפשר לטפח את האיכות הזאת בהקשר של החזרה לנשימה או לבחון את הנוכחות שלה באופן כללי יותר. עד כמה היא נוכחת? איך איך היא מרגישה? מה לגבי שמחה? איך מרגישה מידת השמחה שנוכחת? מה בכלל אומר לכם ששמחה נוכחת או נעדרת? איך אתם יודעים? אני שואל כדי לחדד את ההבחנה. שלווה. סמאדי או איסוף התודעה. אפשר לחשוב על זה גם כאיחוד של החיוניות. שוויון נפש. או יציבות. תראו אם אתם יכולים ויכולות לכבד כל חוויה שעולה בתודעה. יכול להיות שהיא חוויה מלאת השראה מהאיכויות האלו, יכול להיות שהיא נאבקת עם תחושה של היעדרן, יכול להיות שם גם מעורבת. בכל זאת יש נוכחות של משהו יפה או מיטיב. תנו לזה להדהד במרחב הגוף. איכשהו להיות, קצת לפתוח את האנטנות של הרגישות. לתת לגוף להרגיש את הנוכחות של האיכויות האלו. להרגיש אותן ביחס לנשימה. איך זה מרגיש לנשום. שהאיכויות האלה נוכחות, במידה כזאת או אחרת. ואתם יכולים ויכולות להרהר בזה שכל איכות כזו שתפתחו בעצמכם. תוכלו לחלוק אחר כך עם אחרים ואחרות. שטיפוח כזה זה דרך לעשות נדיבים ונדיבות באופן מלא יותר. כנה יותר. תודה לכם על התרגול. מקווה שההליכה תהיה נעימה ושלווה. ואם לא, אז שתלמדו ממה שהיא כן תהיה. נתראה כאן עוד חצי שעה לישיבה האחרונה שלהם.